שלום וברוכים השבים, ברוכים הבאים למי שחדש אצלנו, לפודקאסט ICA Cyber Talks, והיום נמצא איתי דמות שהיא מוכרת מאוד בתעשייה של הסייבר, ולמי שלא בא מעולם הסייבר, אז בטח יהיה לו מעניין. שלום אודי.
שלום וברכה.
אז אודי רוט, הסיסו של מקורות. אודי, אני אתן לך להציג את עצמך. יותר פשוט.
אוקיי, אז שמי אודי, עובד במקורות כבר די הרבה זמן, קרוב ל-40 שנה, במגוון תפקידים, נשוי, 3 ילדים, 3 נכדות,
איזה כיף.
ואוהב את המקצוע. זה הכי חשוב.
אתה מה שנקרא, עוד באת מעולם אהבתם. הבטחת מידע, כן. עוד לפני שהיה לנו את השם המיוחד של הסייבר.
כן.
אז מה שאני רוצה לעשות זה למעשה, קודם כל להתחיל בכלל על מקורות. מקורות זה גוף שכולם מכירים, כולם יודעים בשם, מעט מאוד יודעים באמת על הפעילות של מקורות, ואיך גם כל סיפור המים עובד, היות ובעברי לפחות היה לי קשר חזק מאוד עם מקורות, אז אני מכיר את הנושא קצת יותר, אבל בוא נתחיל על מקורות, קודם כל, הפעילויות של מקורות, כי זה לא מסתכם בלספק מים למדינת ישראל, נכון?
זה לא מסתפק, זה מסתכם בהמון פעילויות, זאת אומרת, מקורות, א', היא במקור שואבת מים, אנחנו במקור שואבי מים מהכינרת, שואבי מים מבארות, מקידוחים, אנחנו היום, מונופול שמספק למעשה את רוב המים, או את כל המים למדינה. מבחינת ייצור המים, אנחנו לא מייצרים היום את כל המים, אלא מי שמייצר את רוב המים היום זה מתקני התפלה.
שמזרימים את זה לרשת שלכם.
מזרימים לרשת שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו מונופול על הולכת המים. בנוסף לזה, יש לנו גם טיפול בשופכין, יש לנו קצת השבת קולחין, יש לנו פעילויות נוספות של אגירה ועצירת מים שהם מים מיליים שהם נמצאים בנחלים או כל מיני דברים כאלה, וזה מה שקשור לתחום המים. זהו.
יופי. עכשיו יש תחום שלם שלערכתי בודדים יודעים עליו, וזה שמקורות מאוד עסוקה בחדשנות. מאוד מאוד עסוקה בחדשנות. אם זה סטארט-אפים, אם זה פרויקטים, נכון? לאו דווקא בארץ.
נכון. למקורות א', יש יחידה מיוחדת שהתחום שלה חדשנות. מי שמנהל את היחידה הזאת זה דודי בלסר. ולמעשה, מקורות משקיעה בהרבה סוגים של פרויקטים שגם עסוקים, או שלרוב המשמעות שלהם היא נוגעים לתחום המים, בעיקר, או לתחום שטיפול במים, או בתחום שקשור איכשהו למים, גם בתחום של סייבר או הגנה על המערכות שלנו, גם שם אנחנו משקיעים בתחום. יש תחום נוסף שעוסקים למשל בתחום של התייעלות בחשמל למשל, גם פה יש משמעות מאוד גדולה היות, ויש פה השפעה משמעותית על עלויות האנרגיה, מקורות, אם אתה לא יודע, היא הצרכן הגדול ביותר בארץ בחשמל, וכל חיסכון אפילו קטן ביותר, יכול לחסוך לנו מיליונים רבים.
אין ספק.
אז גם שם אנחנו משקיעים.
אחד הדברים שאני חושב שרוב האנשים ככה פחות מבינים, זה שלמעשה, בניגוד לחברת חשמל, שחברת חשמל מביאה את החשמל עד לבית, עד למה שנקרא
לצרכן הסופי.
לצרכן הסופי. מקורות למעשה מביאה את המים עד ליישוב, ומשם למעשה זה כבר תאגידי המים, נכון?
נכון, אנחנו למעשה מספקים את המים, כמו שאמרת, עד פתח היישוב עד פתח התאגיד, שם למעשה אנחנו נפרדים לשלום מהמים, מעבירים אותם אל התאגיד, שהוא למעשה אחראי על, על כל האזור שקשור לתוך העיר עצמה, או לתוך היישוב עצמו.
יופי, אז בואו נתחיל לצלול לנושא שלשמו התכנסנו. קודם כל אמרת דבר מעניין, ופתאום, אתה יודע ככה, חלפה לי מחשבה בראש, היות ויש מקומות של ממשקים של מערכות, לאו דווקא של מים, אלא אני מניח שממשקים גם של מערכות תפעוליות וכדומה ביניכם לבין התאגידים, אתה צריך להגן על עצמך.
בוודאי.
אז אתה למעשה מכתיב להם את התנאים של איך אתה רוצה שהדברים יהיו?
אנחנו למעשה שומרים על עצמנו, ומשתדלים כמובן גם להיות בקשר עם התאגיד כדי מה שנקרא לשתף פעולה, ולהגיע למצב שיש בינינו סוג של הבנה איך מעבירים את, את הנתונים. אנחנו משתדלים לשמור על הנתונים כך שאי אפשר יהיה למעשה להגיע מכיוון התאגיד, וזה לא רק תאגיד, גם כל מיני חברות אחרות, שאי אפשר יהיה להגיע אלינו מהכיוון שלהם. זאת אומרת, התקיפה תהיה לא אפשרית, יש מבחינתנו חיבור שהוא לא מאפשר העברה של פרוטוקול, ולמעשה כך אנחנו מגנים על עצמנו. במידה ותקפו אותם, יכולים להישאר אצלהם, אנחנו יחסית לא תקיפים מהכיוון הזה.
יפה מאוד. אז תראה, זה ככה מוביל אותנו לנושא של השביעי לעשירי. כי השביעי לעשירי פרץ המון סחרים, אפרופו מים.
הרבה מאוד.
הרבה מאוד, ובעולם הסייברי בכלל, זאת אומרת.
נכון, אנחנו ראינו במערכות שלנו ממש קפיצה, והסתכלנו על הגרף וראינו ממש את
זה אקספוננציאלי, כן.
את הקפיצה בתאריכים האלה באופן ממש מובהק. אמנם זה היו ניסיונות, כן, לא כל כך הצליחו, אבל אתה ראית את הניסיונות של התקיפה פשוט עלו ברמה מטורפת, פי 5, פי 6, פי 7 בימים. למזלנו, זה היה לא יעיל, אבל אנחנו
נקווה שזה יישאר כזה.
זה בוודאי שיישאר ככה. אנחנו עובדים קשה בשביל זה.
אני בטוח. כי אם אני מסתכל בעולם ה-OT של הסייבר, של המערכות התפעוליות, המערכות שבאמת ניסו לפגוע בהם יותר, ואולי גם עם קצת הצלחה, היו באמת המערכות באזורים של המים. אנחנו גם רואים בעולם הרבה מאוד התקפות דווקא על האזורים האלה, דווקא על הנושא של המים, פלורידה, אפסטייט, ניו יורק, הצלחות לא קטנות.
נכון.
ואז נכון שהפסדו הצלחות שהיו בישראל היו יותר בתאגידים, כמובן לא אצלכם, אבל זה אומר שאתם נמצאים על הכוונת וחזק, זאת אומרת, אתם בחברת חשמל, זהו זה, אם מצליחים לפגוע באחד מכם, מעבר לזה שזה יעשה פרסום מאוד יפה למי שהצליח, זה כבר מכה משמעותית.
זה מכה משמעותית, יחד עם זאת, אנחנו, להבדיל מחברת חשמל, לנו יש קצת יותר באפר, זאת אומרת, חברת חשמל פגעו בהם, עשו נזק, מיד כולם ירגישו את זה. אצלנו, נניח ויהיה איזושהי פגיעה שהיא לא ממש באיכות המים, אלא פגיעה ממש, אני יודע מה, ישביטו לנו עכשיו מערך שלם או משהו כזה, יש מאגרים, יש בריכות, ועד שבאמת ירגישו, הציבור ירגיש, אז יהיה סדר גודל של 24 שעות, לפעמים ביישובים קטנים גם אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, אבל זה נותן לנו סוג של זמן התאוששות והתארגנות. אז אנחנו, להבדיל מחברת חשמל, קצת, יש לנו סוג של
כן, עוד קצת אוויר.
עוד אוויר קצת, כן, בדיוק כמו שהגדרת.
אני עכשיו חושב על זה שאפילו המסעיות של דני לקר לא יוכלו לעזור בקטע הזה, כי אם אין מים, אין מים, זה לא משנה.
כן, אבל, אבל בוא, בוא, תראה, המסיעות של דני לקר יכולות לקחת את המים
מכל מקום, נכון.
ממקור המים, ואז בעצם להוביל, הם לא צריכות את הצינורות ואת הבריכות ואת המשאבות ואת כל הדברים. אז זה קצת יותר קל. כן, מתארגנים.
עכשיו, אתם למעשה, אתם מוגדרים כגוף תמ"כי בצורה
נכון.
תשתית קריטית למי שלא מכיר, כבר אמרו לי, אתה מדבר בכל מיני ראשי תיבות, תועיל בטובך להסביר,
כן.
כי לא כולם באים מהתחום, אז זה גוף של תשתית קריטית, אתם למעשה נמצאים ישירות תחת ההנחיה של המערך, נכון? מערך הסייבר.
מערך הסייבר הלאומי, כן, בהחלט.
ואני יודע ש... זאת אומרת, התאגידים לדוגמה נמצאים תחת רשות המים.
תחת רשות המים.
אז עכשיו, זה הרבה מאוד רגולציה. זאת אומרת, יש לכם רגולציה מהמון כיוונים. זאת אומרת, מערך הסייבר זה אחד. משרד לאיכות הסביבה זה שתיים. הרשות עצמה, שגם היא יש לה סיי פה ושם, מה שנקרא רשות המים.
רשות החברות. רשות המים אחראית עלינו, או, היא לא בדיוק רגולטור שלנו, אבל היא סוג של מנחה שלנו בכל מיני נושאים. בנוסף לזה יש לנו את רשות להגנת הפרטיות, יש לנו את רשות שוק ההון, יש לנו את, כמו שאמרת, את סוקס, כאילו, את כל האלה.
כן, ודאי.
ובטח יש עוד ששכחתי.
עכשיו, זה לתמרן בין... המון דברים שכולם, כל אחד מהם יודע לייצר ניירת בפני עצמו, בוא נאמר ככה, שזה המון ניירת שנדרשת כל הזמן. מצד שני, יש גם את הנושא של תגובה לדרישות. והרבה פעמים, לפחות מניסיון שלי, יש קצת פער בין, נקרא לזה, דרישות הרגולציה לבין האפשרות לממש אותם, בקבועי זמן קצרים.
תראה, הרגולציות, פלוס מינוס שאתה מסתכל עליהן, ואתה משווה שורה שורה, בסוף זה די דומה. זאת אומרת, אני חושב שהיה צריך פה לעשות איזשהו תקן אחיד כזה, מה שנקרא רשימה כללית, וכל אחד שיש לו איזושהי דרישה מיוחדת, אתה צריך להגיד, אוקיי, מעבר לסטנדרט של הלא יודע, 10, 20, 30, 50 בקרובות שאתה, שצריך להיות, אני רוצה גם את א', ב', ג', ד', וככה זה בעצם יכול היה לעזור לכולם. על מנת לעמוד בכל הרגולציות, אז כמובן שאנחנו עומדים בכל הדרישות, אנחנו גם עומדים ב-27,001, ממש נמצאים עכשיו באמצע תיקוף שנתי, ורוב הדברים למעשה הם חופפים, זאת אומרת, אתה עמדת באחד, כנראה שאתה תעמוד לכל הרגולציות פלוס מינוס את אותו דבר, יש פה ושם כאלה שדורשים יותר, דורשים פחות, אז עושים מה שצריך, מה שתשמע, אנחנו מאוד משתדלים, ההנהלה שלנו מאוד חשוב לה, הנושא הזה של עמידה ברגולציות, היא נותנת את המשאבים שצריך כדי לעמוד בכל הרגולציות, נותנת את הגיבוי הניהולי והנוהלי ואת התקציבי, שזה הכי חשוב בנושא הזה של עמידה ברגולציות, ולכן אנחנו באמת עומדים במה שצריך.
אני, אחד הדברים שלמעשה, ואני חושב שזה העניין של תפקיד הסיסו, שזה המשחק בין הקטע הטכנולוגי מעשי, של להגן על הסייבר, כמו שצריך, לבין הקטע של המון התעסקות בקומפליינס ורגולציות, שלפעמים אני כבר לא יודע מה יותר קשה, זאת אומרת, זה לא קל העניין הזה.
זה לא קל, אבל לנו, ואני מאז שהקמתי כבר את כל נושא התחום, את כל תחום הסייבר בחברת מקורות, דגלתי בשיטה של הבטחת מידע מאפשרת. זאת אומרת, הבטחת מידע לעולם, לעולם, לא אומרת לא על שום דבר. הדברים היחידים שאנחנו רואים זה...
המצלמה עליך, כן, אבל לא רואים איך אני עושה לך, טעם זאפ, כאילו...
כן, אבל...
מוזיקה נפלאה לאוזניי.
כן, אבל, זאת אומרת, אנחנו אומרים, אתה רוצה לעבוד בצורה מסוימת, אנחנו לא עוצרים אותך. תראה לנו את הארכיטקטורה, תראה לנו מה אתה רוצה לעשות, נגיד לך איזה בקרות, או מפצות, או בכלל, ואני יכול לספור על חצי יד, את מספר הפעמים שאמרתי לא, למשהו שמישהו רצה. שזה...
מדהים.
אני חושב שאנחנו לא רואים את זה הרבה, מכיוון שדיברתי עם המון, גם מנכלים, גם מנהלי הבטחת מידע אחרים, והם אומרים, תשמע, לא מבין איך אתה בכלל עושה את הדברים האלה, איך אתה מצליח לעשות את זה, אני על כל דבר שרק לא נראה לי, אני אומר לא, וזו לא הגישה שלי, ואני חושב שעל הדבר הזה בהחלט מעריכים את הבטחת מידע בארגון, ולא מפחדים לבוא אלינו, לפנות אלינו על כל בעיה שיש להם, או על כל פרויקט שיש להם. לקח המון המון זמן, אמנם להרגיל את הארגון, לבוא אלינו, כי בהתחלה אמרו, בוא, הבטחת מידע, אתה יודע, שמענו ממקומות אחרים, הבטחת מידע מפריעה וזה, מה אני צריך לבוא אליו, התקע אותי. בסוף זה היה מגיע אלינו, ובאמת היינו תוקעים אותו, כי מה לעשות? אתה בא ואתה רוצה לתת בקרה מסוימת על פרויקט מסוים, ופתאום תקציב שהוא לא חשב, פתאום על דרישות שאנחנו דורשים כדי להגן, לא כדי להפריע. ואתה רואה שלאט לאט הם הבינו, שככל שיבוא לנו יותר מוקדם, כן ייטב להם, כן יהיה להם יותר קל, גם מכיוון שאנחנו הגדרנו בתוך המערכות שלנו כל מיני נוהלים, גם בתחום הרכש וגם בתחום של לשכה משפטית או דברים כאלה, אז השאלה הראשונה, ברכש, עברתם דרך הבטחת מידע? לפני זה בכלל לא מטפלים.
איזה יופי. תראה, אני חייב להגיד לך ש... קודם כל, אני מעריץ את הגישה. בוא נתחיל מזה. כי הרבה פעמים מי שעוסק בתחום ההגנת סייבר, שוכח שזה לא המהות של העסק. המהות של העסק זה
הביזנס.
להיות עסק.
הביזנס, בדיוק.
והקטע שאתה אומר לא, בסופו של דבר יביא לפתרונות שיהיו הרבה הרבה יותר בעייתיים. או כמו שאתה אומר, פרויקט שכבר יוצא לדרך, ואז אתה פתאום בא ואומר להם, חבר'ה, רגע. ומתי זה הרגע הזה? אומר לך, טוב, אני עכשיו מביא לך שני שרתים, לשים אותם אצלך בדאטה סנטר, ואז אתה אומר להם, תשכחו מזה, לא יקרה, לא בבית ספר שלי.
אנחנו פיתחנו איזושהי שיטה, שאם מישהו מבקש מאיתנו ולא מצליחן בינו משהו, מבקש, ופתאום שקט, אז אנחנו יודעים שהוא מצא לעצמו איזשהו פתרון עוקף, ואנחנו מחפשים את הפתרון העוקף. כי לפעמים אנשים אומרים, אוקיי, מה אני צריך עכשיו? התקציב שלי זה מייקר לי את התקציב, מייקר לי את הפרויקט, מעריך לי אותו, כי צריך עכשיו להתחיל לפתח אולי עוד משהו. ואנחנו תופסים את הכל. זאת אומרת, אנחנו את כולם תופסים. אין אחד שלא נתפס ולומד, ובסוף, ואנחנו רואים ממש בחמש שנים האחרונות, באמת שינוי מאוד מאוד משמעותי, כי אתה רואה שאנשים שומעים על תקיפות סייבר, ולאט לאט אתה רואה שיש פרסומים, וחברות נתקפות, וחברות מושבתות, והם מבינים שאם הם לא יעשו כמו שצריך, או אם הם לא יתייצרו איתנו, והפרויקט שלהם יגרום לכך שיתקפו את מקורות וישביטו אותה, הראש שלהם על הכוונת, והם לא רוצים את זה. אז הם אומרים, ומבינים, שהם צריכים להתייעץ איתנו, בשלב הכי מוקדם שיכול להיות, ניתן להם את התשומות ואת הדרישות להבטחת מידע על הפרויקט, שיצרפו את זה למכרזים שלהם, ובסוף הכל יהיה בסדר, כי אם הוא בא, ואחרי זה מבקש את הדרישות, אחרי שכבר יש שחייה במכרז, או שיש זוכה, הוא משלם פי חמש על אותו דבר, וחבל.
כן, אנחנו מכירים את זה, ו... דרך אגב, אחד הדברים שאני מאוד אוהב אצלכם, זה שיש תקשורת ישירה בין הצוותים שלך, לבין מהנדסי המרחבים לדוגמה, או אנשי המקצוע שנמצאים יותר בשטח. זאת אומרת,
נכון.
וזה קטע שהוא אדיר מבחינתי.
תראה, אנחנו דואגים להיות בקשר כל הזמן עם השטח. יש לנו רפרנטים, נמנה הבטחת מידע במרחבים שלנו, שהם למעשה הגוף הגורם המקשר בין השטח לבין הבטחת מידע, הם אמורים לתת מה שנקרא את הדרג א' של דרישות, אנחנו מכשירים אותם, רוצים לשלוח אותם עכשיו לקורסים מאוד משמעותיים, שקצת גבוהים יותר, והם למעשה עוזרים למהנדסים בשטח, או למי שצריך לטכנאים, אלקטרונאים, לתת את כל הטיפול בנושאים של הסייבר. מעבר לזה, אנחנו מדריכים אותם, בכלל את המהנדסים, עושים הדרכות לאנשי הפיקוד ובקרה, ממש הדרכות מודעות, מביאים מרצים מקצועיים שיעשו להם חצי יום, יום כזה של סוג של כיף כזה, אני יודע מה, זה כאילו שחור לעבודה, לבוא קצת, לשמוע דברים חדשים, לראות על כל מיני תקיפות, לראות על דברים חדשים, וזה, אתה יודע, זה שווה, זה, בסוף זה מחזיר את עצמו, כי כשמכירים אותך, אז גם פונים אליך, כאילו אתה לא כזה במגדל השן,
נכון.
נמצא למעלה עם האצבע, לא, 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 נו, 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 או לא יודע בדיוק מה. למרות שאנחנו גם, תשמע, מתרגילים אותם בהמון המון דברים, השם שלי, אני מקבל המון אימיילים מאנשים, במקורות, על, לא יודע מה, שמתרגילים אותם בתחום של, של פישינג, תפסתי אותך, כאילו, אתה יודע, אומרים לי, אז זה כאילו סוג של, יש כבר קשרים בלתי אמצעיים, גם עם העובדים, גם עם המנהלים שלנו, וזה מוכיח את עצמו.
אתה יודע ש... במסגרת איזשהו הרצאה שעשיתי ביחד עם דטו חסון מ-ICL, אז הוא אומר, אני רוצה לשנות את המונח של מודעות סייבר לתרבות סייבר.
מכיר.
שמאוד מאוד אהבתי, זה גם, אני חושב שזה גם עושה לי יותר שכל, כי בסופו של דבר זה נכון. תשמע, זה לא הולך להיעלם, זה רק הולך להיות יותר, וזה משהו שצריך להיות בתוך העורקים שלנו, כי בסופו של דבר, גם ברמה האישית, תשמע, פישינג יכול להיות פישינג שיתפוס אותך בעבודה, אבל זה גם יכול להיות פישינג שיתפוס אותך בבית.
בעיקר בבית. בעבודה זה יהיה, זה יותר מוגן, מכיוון שיש לנו את המערכות האוטומטיות שיודעות לעשות, ומתחילות להיכנס מערכות AI שיודעות לעשות עוד יותר, אבל בטלפונים ובבית, בג'ימייל שלך בבית, וכל הדברים האלה, זה לא זה, תראה, אני, כל הצעה שלי מסיים בשקף שנקרא Think Security. יש כזה סרטון כזה של מייקרוסופט שתפסתי אותו לפני אולי 15 שנה, ואני בכל הרצאה שלי שם אותו סרטון של איזה 20 שניות, מאוד יפה, וזה כאילו, אתה יודע, משנה קצת את התפיסה, הוא קצת הומוריסטי, וזה עוזר.
בוא נדבר קצת OT. בכל זאת. אתה יודע, ICA Cyber Talks. אתה צריך... תראה, אני לא אכנס למספר מדויק, אבל יש לכם אלפי אתרים.
כן.
חלקם נמצאים, השם ישמור, באמצע מדבריות, ובאמצע לחורים, וכאלה. שלפי דעתי... כף רגלו של אדם מגיע לשם פעם ב', זאת אומרת, זה לא נכון. שמגיעים, כל יום יש שם מישהו.
נכון.
וזה מייצר אתגר לא קטן. זאת אומרת, פעם אחת של הבטחה פיזית, שגם שם אתה צריך לתת מענה, כי כל מערכת שהבטחה פיזית תהיה, גם אתה צריך להיות מעורב בזה בצורה כזאת או אחרת. ופעם שנייה זה להבטח את המערכות האלה. זאת אומרת, שלא זאת תהיה נקודת הכניסה אליך.
נכון, תראה, הבטחה פיזית, כמובן באחריות מנהל הביטחון שלנו.
ברור.
הוא למעשה דואג, כמובן שיש לו את כל הרגולציות, ויש לו את כל התקנים, ולמעשה רוב המתקנים שלנו הם לא מיואשים, כמו שאמרת. זרוקים להם בכל מיני חורים שכוחי אל כאלה, בהרבה מקרים לפעמים אפילו בלי קליטה סלולרית, כך שלפעמים צריך לתת תגבורים או כל מיני דברים כאלה כדי שאפשר יהיה להגיע אליהם. מבחינת הגנה על מערכות, אז יש לנו את כל הגנה כמו שאתה רואה בכל מקום, יש באזורים, במתקנים שהם מצדיקים מזה, יש הבטחה של מצלמות, יש הגנות, כל מיני הגנות אחרות של הגנה פיזית, אתה יודע, של התראות, מערכות מיגון של כניסה וחדירה. ואם צריך, אז יש גם, יש גם הגנות נוספות על הבקרים עצמם.
אתם למעשה עובדים יותר, אני לא אכנס לאיזה דגם, אבל אתם עובדים יותר באזורים האלה עם RTU'ים, זאת אומרת, זה פחות מערכות שהם...
יש גם RTU ויש גם PLC.
יש גם PLC, אוקיי.
יש גם PLC הרבה מאוד, זה לא רק RTU.
לא, זה תמיד הרושם שהיה לי, ואני יודע שעשיתם פרויקט גדול מאוד לעבור ל-RTU'ים מוצפנים.
נכון.
שזה, עוד פעם, הקדמתם את זמנכם, מה שנקרא.
תראה, הנושא הזה של הצפנה של הבקרים, ראינו את זה כצורך ממש חיוני. כמו שאתה יודע, רוב התקשורת האלחוטית היום, אתה יכול, במכשיר של $2, אתה יכול לשבש אותו, ולכן אנחנו השתדלנו לעבור לרדיו וסלולר, שהם קצת פחות, בוא נאמר, רגישים, או לא יודע מה, אבל לא אותו דבר. כמובן שאם יש, לא יודע מה, הצבא לפעמים עושה שיבושים ודברים כאלה שאנחנו, בגלל פעולות שלו, אבל לרוב, במידה ואנחנו רוצים להגן, חייבים להצפין, כי יכול כל זב חותם לקחת מכשיר ב-$2, להזין לנו, לעשות טריפלי, לעשות כל מיני תקיפות כאלה שאנחנו לא רוצים אותם. אז ברגע שיש לנו את ההצפנה, אז מן הסתם אנחנו יודעים לפחות לוודא שאי אפשר להזין לנו ואי אפשר לעשות לנו שיבושים לוגיים במערכות. מישהו יעשה עכשיו חסימה של תדר, אין לנו כך מה לעשות עם הדבר הזה. אז
האמת שחסימה של תדר זה פחות בעייתי, כי בסופו של דבר המערכות עובדות, זה לא שהן מפסיקות לעבוד.
נכון.
הדבר היחידי זה שהן לא משדרות אחורה מהמצב.
זה לא
בהכרח. או מקבלות פקודות חדשות.
זהו, זה לא, יש לנו כמובן, ברגע שאנחנו עוברים או מאבדים קשר, ומתקן הרבה הרבה זמן לא מקבל, אז יש לו כל מיני פרוצדורות או תהליכים שהוא יודע לעשות בעצמו. אבל זה מוגבל, זאת אומרת, הנושא פה בהחלט לא מומלץ, ואנחנו מאוד משתדלים שיהיה במתקנים מאוד חשובים, שתהיה גם ערוץ תקשורת שהוא לא אלחוטי, אלא ממש קווי, מוגן, כמו שצריך. ממש במתקנים הגדולים, העיקריים שמשרתים המון מתקנים אחרים, אז שם יש לנו גם תקשורת שהיא לא אלחוטית. וכמובן מוצפנת.
באופן טבעי, אם אתה מסוגל לתת תקשורת קווית, כנראה שזה עדיף.
בוודאי.
אבל אני רק חושב על לסלול לכל ה...
לא, אתה לא סולל, אתה תשמע. לא יודע, למשל, קו המקום ההזנה של תל אביב. זה במרכז, קרוב לכל מקום, אז לשם אתה גם, מן הסתם זה גם מתקן שהוא מאוד משמעותי.
כן, ודאי.
אז שם אתה שם גם קו רגיל, והגיבוי הוא אלחוטי. זאת אומרת, אתה נושא פה, אתה עובד איתו על קווים כאלה.
עכשיו, יש אחידות של ציוד? או שבכל פעם שמקינים מתקן, זה משהו אחר, זה ציוד אחר, זה PLC אחר, זה RTU אחר, או שאתם כן מצליחים לשמור, מבחינת הפרוטוקולים, זה תמיד אותם פרוטוקולים?
במקורות יש ועדה של תקינה וסטנדרטים. זאת אומרת, לא יכול לבוא עכשיו זוכה, ספק, ולהחליט איזה ציוד הוא רוצה. מקורות מכתיבה ממש איזה ציוד אנחנו רוצים, כדי, כמובן, כמו שאמרת, לשמור על אחידות. אנחנו רוצים לדעת בדיוק איזה פרוטוקולים. אנחנו רוצים שאמצעי הגנה יהיו אחידים. אנחנו רוצים שאפשר יהיה לדעת, גם התוכנה של הבקר היא אחידה. זאת אומרת, כל הזמן, כל מקום, ברגע שאתה מגיע אליו, אתה פלוס מינוס יודע מה אתה מוצא. זאת אומרת, זה תהליך, כי עד לפני כמה זמן זה לא היה ככה, אבל השאיפה היא עכשיו להתחיל לעבור, זאת אומרת, לא היה ככה בהיבט הזה של תוכנה אחידה.
כן.
מבחינת הציוד, הציוד הוא אחיד כבר שנים רבות רבות רבות, כאילו קרוב ל-20 שנה אם לא יותר. הציוד אחיד, כמובן שאם יש end of life או משהו כזה, אז אתה משדרג, אבל פלוס מינוס לאותו ציוד. כך שבעצם יש לך תמיכה לאחור בכל הדברים, ועכשיו יש איזשהו פרויקט גדול מאוד של תוכנה אחידה, שלשם אנחנו שואפים, תגיע למקום, תחבר את הלפטופ שלך, תקבל בדיוק את אותה תוכנה בשינויים המתבקשים.
ברור.
זהו.
כמה אתה מתמודד היום עם מערכות הפעלה עתיקות?
בבקרים?
לא. בכלל.
בכלל, תראה, זה, זה בעיה קשה. יש לנו עכשיו סוג של, אני יודע מה, מעט מאוד, אולי 10-15 שרתים כאלה ישנים, שאנחנו לא יכולים להיפטר מהם, ואנחנו, יש לנו את כל ההגנות בעולם עליהם, שם... משקיעים בהם כל כך הרבה הגנה, אבל רוב, רוב, רוב המחשבים והשרתים שלנו, הם כבר חדשים. יש לנו לפטופים שמחזיקים XP, Windows XP, הם מנותקים מהרשת, אסור לחבר אותם לרשת, והם נועדו כדי לטפל בבקרים מיוחדים, וזהו, כאילו, הם לא עושים איתם שום דבר חוץ מהדבר הזה, כי גם, הם צריכים גם חיבור סריאלי מיוחד,
ברור, רק לטובת ההבנה. אז אנחנו שומרים עליהם
בצמר גפן, כדי שגם לא יתקלקלו, כי להשיג היום לפטופ עם חיבור סריאלי, אתה לא יכול.
אוי, לטובת ההבנה של מי שפחות מצוי בדברים, ללכת ושומר לעצמו, טוב, נו תחליף שרת, מה הבעיה? תלך למערכת הפעלה יותר חדשה. מערכת הפעלה יותר חדשה אין בעיה, אבל המערכת של ה-HMI או כל דבר אחר, המשמעות של לשדרג אותה זה מיליונים, ואתה לא יכול לקחת מערכת הפעלה שישבה על XP, ולבוא ולשים את זה על Windows 10. זה לצערנו פחות עובד.
המחשב בעצמו לא תומך בזה.
כן,
אתה לא
בדיוק.
תוכל, לא תוכל לשים בכלל את התוכנה הזאת על המחשב החדש.
אני היום נמצא בתוך איזשהו POC נקרא לזה, של לנסות לקחת באמת... יחידות של XP ווינדוס 2000, לנסות להרים אותם בצורה וירטואלית.
ברור.
ולראות אם אני אצליח, ועוד פעם, כמו שאמרת, כל הצרות, סיריאלים למיניהם, כל מיני 232, 485, כל הצרות שאתה רק חולם עליהם, כן. אני אספר לך בהזדמנות אם הצלחנו.
זה מעניין מאוד, כי זה יכול לעזור לנו.
כן, אנחנו פשוט קצת נעצרנו עם זה בגלל המלחמה, כי יש, כמו שיש לכם, אני מניח, הקפאת תצורה, אסור לגעת בשום דבר.
לנו היה הקפאה, למעשה מהיום הראשון של המלחמה, הקפאנו את התצורה, אנחנו שחררנו ממש לפני אולי חודש, התחלנו לשחרר, עשינו פעולות ממש מהותיות, למעשה, ניתקנו את כל הספקים שלנו, אי אפשר להתחבר אלינו, אם צריך לבוא לעשות, אז עובדים מהשטח, לא מתחברים מרחוק, חסמנו חיבורים מחול, ממש כאילו, בנקודה הזאת די צרות צורות, עשינו לכאלה עובדים שהיו צריכים לנסוע לחול, והיה להם בעיות, חייבנו אותם לקבל כתובת IP קבועה, כדי שאפשר יהיה לפתוח רק אותה, כי אחרת אני לא אפתח מדינה שלמה,
ברור.
בשביל עובד שנוסע אפילו לשבוע, שבועיים עבודה, אי אפשר לעשות את זה, זה בעיה.
לא, אין ספק, תשמע, אני מדבר אפילו על חברות שהן הרבה הרבה יותר קטנות, שבתחילת המלחמה הוצאתי המלצה, עוד פעם, אני יכול להמליץ, לא יותר מזה, ואז להם חבר'ה, בואו תחתכו את כל הרשתות החברתיות שלכם, תנתקו את האפשרות בכלל לעבוד עם וואטסאפ על המחשבים האישיים, מי שרוצה וואטסאפ יש לו את הטלפון הפרטי שלו, נתקו את כל המדינות, אמרו לי, נכון. טוב, אבל זה מפריע. אמרתי, מצוין. אז כל אחד שיצעק, תבדקו נקודתית, ושהמנהל שלו ייתן אישור. עד כל זה לראש לכם.
הבעיה שלפעמים המנהל שלו לא יודע, לא מכיר את הסיכונים. הוא מסתכל על הביזנס.
לא, זה בסדר, אבל עדיין, אתה יודע, הוא כדי לבוא ולתת אישור, הוא ישאל, למה עשיתם את זה? אני יכול להגיד לך שבא אליי מנהל מפעל, אומר לי, מה עשית לי? אנחנו משתמשים בוואטסאפ בלי סוף, כי מצלמים בתוך המפעל, ומעבירים את זה אחורה, ועניינים. אמרתי, אוקיי, ו? אמר לי, לא, אמרתי לו, בסדר. אז מה הבעיה? לך יש טלפון, לא יש טלפון, הוא יצלם וישלח לך, אתה תענה לו. אין שום סיבה שזה יהיה על הוואטסאפ על המחשב, לא קרה כלום.
נכון.
ועוד פעם, זה עניין של תפיסה. תשמע, התרגלנו לנוחות, ובכל פעם שמקסחים לנו מהנוחות הזאת קצת, אז צועקים. אתה יודע, הניתוק של הרשתות החברתיות, מה פתאום? אמרתי, חבר'ה, פייסבוק שייך באיזושהי צורה לעבודה. אינסטגרם.
אז אני אגיד לך שאצלנו...
אצלכם מלכתחילה, אני חושב, שזה היה מותק.
אצלנו אין בכלל, אנחנו לא מאפשרים פייסבוק. מקורות נתנה לכל העובדים טלפונים, התכבדו העובדים והשתמשו בפייסבוק בטלפון שלהם. יש, אני חושב, גורם אחד או שניים של הדוברות שרק הם יכולים, ואולי ממשאבי אנוש שיש להם שם איזשהו אתר של דרושים, שיש שם גם כן, וזהו, כאילו אין, לא וואטסאפ, ולא פייסבוק, ולא אינסטגרם, אינסטגרם בדרך כלל זה רק בטלפונים, אבל...
כן.
אבל אין את ה...
אינסטגרם, טיק טוק בלי סוף, כאילו אני רואה לא מעט.
שהשתמשו בטלפונים שלהם, וכל בסדר.
וקיבלתי לפני שבוע, פנתה אליי מנהלת מערכות מידע, שהם ניתקו את הכל בתחילת המלחמה, כמו שאמרתי, אמרת לי, טוב, מה אפשר להחזיר? אמרת לה, למה להחזיר?
הזדמנות.
הזדמנות, 4 חודשים הם היו בלי זה. קרה משהו? שימשיכו אותו הדבר. יש כאלה שאין ברירה, כי זה ממש לטובת העבודה והתפקיד שלהם. כן. מצוין, רק תדאגי להכין איזה מכתב יפה, שיחתמו עליו, שהם מודעים, ותפרטי את כל הסיכונים, ואת מה אסור להם לעשות, ונגמר הסיפור. כי יש כאן אחריות אישית.
בהחלט.
הרבה פעמים אנשים שוכחים, אבל יש כאן אחריות אישית, ואתם שאתם בכלל איזשהו גוף שהוא סטטוטורי בצורה כזאת או אחרת. יש המון משמעות לנושא הזה, גם בהיבטים של דירקטוריון, נושא משרה, כאילו עוד ועוד ועוד ועוד.
בהחלט. תראה, הנושא הזה בכלל, כל הנושא הזה של אחריות מנהלים, אנחנו רואים לאט לאט, באמת, עם ההתקדמות של, או התרבות הסיכונים, גם אתה רואה את המנהלים מבינים את העניין. זאת אומרת, הנושא של סייבר בהנהלה, בדירקטוריון, נידון בתדירות לא קטנה, ממש. צריך להראות תוכנית עבודה, צריך להראות ממצאים של תרגילים, צריך להראות את כל מה שאנחנו עושים בכל הפעילויות, והנהלה ממש מתעניינת בזה. גם הדירקטוריון, יש לו ישיבות מיוחדות. מנהלת הסיכונים שלנו גם עוסקת בנושא הזה של הסייבר, באופן מאוד משמעותי, ואתה רואה שזה מעניין את נושא המשרה. זה חשוב להם.
אין ספק. עכשיו אני אשחרר לך את הרצועה. אתה יכול לרוץ חופשי ולהתפרע.
תודה.
תראה, אתה באמת אחד הוותיקים בתחום של האוטי בארץ. זאת אומרת, אתה מתמודד עם הנושא הזה כבר הרבה, 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 הרבה שנים. אתה יודע, האוטי פחות או יותר פרץ כמושג לפני 6-7 שנים, לא יותר מזה.
פעם זה היה סתם פיקוד ובקרה.
סתם פיקוד ובקרה. ואחד הדברים שאני כן מרגיש כתוצאה מהמלחמה, זה שאלף, פתאום מתחילים לדבר על זה, אתה מרגיש שיש התרחשות בנושא הזה של ה-OT, של הסייבר-OT. כל האגדות של לא פוגעים ב-OT נעלמו, כי היו בארץ לא מעט התקפות מוצלחות.
האגדות של הלא פוגעים ב-OT נעלמו ברגע שהיה סטאקסנט. בשנייה שסטאקסנט יצא לפני, לא יודע כמה, 11, 12 שנה? 13 שנה? לא זוכר כמה כבר
20. זה? 20. אנחנו מדברים על 14.
יפה. עד אז, אנחנו שמענו מאנשי הפיקוד ובקרה שלנו, מי מכיר סקאדה? מי מכיר מוסקד? מי מכיר את הפרוטוקולים האלה? מי יפגע בנו בכלל? ובשנייה שיצא את הדבר הזה, ועשינו, דאגנו לידע את כל אנשי פיקוד ובקרה, והרצאות עשינו להם על איך תקפו. ואני חייב לומר שחלק מהאנשים נפלה להם הלסת שהם ראו איך עשו את זה, והם התחילו להבין שבעצם לא לעולם חוסן. הם לא יכולים לחיות על זה שאף אחד לא מכיר אותנו, כי זה לא נכון. זאת אומרת, הגישה שלי, ואני מסביר את זה לכולם, בשביל לתקוף מערכת סקאדה, ייקחו מישהו שמכיר סקאדה, לא ייקחו תוקף ילד בן 14 שלא עבר כלום. בשביל לתקוף מערכות איכות מים, ייקחו איש איכות מים, שמבין את התוצאות, מבין את הממצאים, מבין את המשמעויות, וידע לכוון את ההאקר, שעושה עבורו את הקלדות בעצם, למה לכוון ומה לחפש. וזה דבר שברגע שמבינים אותו, אז אומרים, אופס, איפה היינו כל הזמן?
אני יכול להגיד לך, ואני כזה תמיד אומר את זה, אם היה לי שקל, על כל פעם שמישהו אמר לי, כדי להגיע למערכות האוטי שלי, חייבים לעבור ב-IT, ואני אתפוס אותם שם.
זה באמת אגדה.
אותה אגדה כמו הנושא של ארגאפ. יש לנו כמה אגדות בתחום, שמן הראוי שיעלמו מן העולם. ובאמת, הנושא, קודם כל צריך להבין, שאם יש כוונה אמיתית לנושא של פגיעה ב-OT, זה לא בשביל כסף. אוקיי? אף אחד לא יתקוף OT בשביל ransomware, בשביל שתשלם לו משהו, אלא זה באמת יהיה התקפות שהמטרה שלהם היא מטרה של נזק.
ברור. תראה, אצלנו, אנחנו חיים בשכונה...
כן, ביי. שכונה מעניינת.
שכונה לא, לא, לא משהו. והתוקפים או האיומים שלנו של חברות כמו חברת מקורות, זה בעצם מדינות, מעצמות. אנחנו פחות מעניינים תוקפי רנסום בחלק של ה-OT. והאמונה שלנו, או אנחנו פועלים על פי זה ש... במידה ויש תוקף, הוא בעל יכולות של מדינה, והוא נחוש, והוא רוצה,
הוא יצליח להיכנס.
הוא כנראה יצליח להגיע אלינו. ואנחנו צריכים למעשה, להשקיע, סוג של הגנה, כן, אבל אנחנו מאמינים שזה יהיה, לא יעצור אותו, אנחנו צריכים להשקיע, בתחום של גילוי ואיתור.
האויב כבר בפנים.
הנושא של גילוי ואיתור, התראות בזמן, ואפילו התראות של פעולות בחתימה נמוכה או דברים כאלה, חייב להיות אצלנו, ואנחנו עושים את כל המאמצים כדי לאתר, גם ברשת ה-OT, וגם ברשת הניהולית שלנו. למעשה אנחנו משקיעים בכל כך הרבה מערכות של איתור והתראה, שאני מקווה שבאיזשהו שלב, אם חס וחלילה באמת יגיע מישהו, אז יהיה לנו איזשהו פור לאתר אותו, שנוכל לעצור אותו בזמן.
תראה, אנחנו... יש כאן איזה מין משחק, אתה יודע, מי מקדים את מי.
ברור. תמיד התוקף יקדים את המגן, זה לא יעזור.
נכון. בנושא של חדירה, שהוא כבר בפנים, אם אתה עושה כמו שאתה אמרת, מספיק איתור וגילוי, הוא זה שבבעיה.
נכון, אבל אתה יודע, לפעמים הוא יכול לעשות לך כל מיני הטעיות, ולמשוך אש לכיוון מסוים ולהיכנס מכיוון אחר, אתה יודע, אנחנו...
בסדר, זה...
אנחנו לא, אנחנו...
זה המשחק.
אנחנו חיים בעולם הזה, ראינו תקיפות, ראינו דברים שעשו אצל חברות וניתחו אותם והציגו לנו. בהחלט דברים, לפעמים אתה שומע תקיפות מדהימות, כאילו אתה אומר...
כן, לפעמים צריך להוריד את הכובע ולהגיד, וואלה, הם עושים עבודה טובה.
הבן אדם גאון, עשה עבודה לתפארת, אני לא רוצה להגיד, מגיע לו פרס, כן, אבל אתה יודע.
לצערי, הפרס שמגיע לו זה כנראה לשבת בכלא איפשהו, אבל כן.
אבל על היוזמה ועל החשיבה, אתה אומר, הלוואי שהוא היה בצד שלי, ולא בצד נגדי.
אז בואו ננסה לחבר את הדבר הזה קצת ל-AI. עכשיו זה באז. כל פעם נולד לנו באז חדש.
באז, כן.
אז עכשיו יש לנו באז חדש, קוראים לו AI, וישר כולם מזהירים מפני הקטע של התקפות מבוססות AI. בסדר, אני עוד לא ראיתי את זה בפעולה, וכנראה שזה גם לא יהיה כל כך בקרוב.
אני לא בטוח שזה לא יהיה בקרוב. כאילו, הנושא של AI, אנחנו... הבעיה שאנחנו עוד לא יודעים את כל היכולות, כאילו, אתה בעצם לא יודע שאתה לא יודע, זה כאילו סוג של לא יודע בריבוע כזה.
אוקיי.
ואתה אומר, יכול לבוא הגאון, להמציא איזה משהו כזה, ולעשות שוק לכולם. זה בדיוק כמו שהיה עם הסטקסנט בהתחלה.
ברור.
תחשוב על הדבר הזה.
נכון.
יבוא, ולמעשה כאן, בנקודה הזאת, צריך להיות ממש על קצות האצבעות, ולשים לב לכל דבר, ולהיות ער, אני לא יודע מה, אולי שירותי מודיעין יכולים לעזור פה, אני לא יודע להגיד לך מה אפילו. זה כאילו, אתה יודע, הולכים אלה לא נודע בנקודה הזאת.
תראה, בסך הכל הכללי, אתה יודע, AI צריך להיות מבוסס, או AI מבוסס, על נושא של התנסות. זה מה שמעשיר אותו, וזה מה שגורם לו לעבוד יותר טוב. ולכן, הקטע של להשתמש בו כרגע, אבל אני אומר, כרגע, זה נכון לדקה ולשנייה שאני אומר את זה, בסדר? להתקפה משמעותית, אני לא משוכנע, אני כן חושב שזה יעשיר יכולות אחרות של התקפה. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים היום, או איך אמר לי פה מישהו, הוא אמר לי, זה יקצר. כי מה שקורה זה שהיום, שזו ההתמודדות של מוח אנושי מול מוח אנושי, עם מערכות שיש בהן טיפה AI, את ה-EDR וכאלה,
כן.
אבל הלימוד שלהם הוא איזשהו לימוד מרכזי של מהכל ביחד ועדכונים, פה עלול להיווצר מצב, וכנראה שזה מה שיקרה גם, שבסופו של דבר, תוך כדי התקפה, המערכת תלמד ותעשה שינויים.
יפה, אבל אתה לא יודע, אם לא יושב לו שם איזשהו גאון אחד, ומתחיל לאמן את המודל שלו, בכל מיני תקיפות מוכרות, בתקיפות שאולי קצת לא מוכרות, אתה יודע, יש הרי הרבה כאלה שלא, שהם, יש להם תקיפות ועוד לא ניצלו אותם, או עוד לא הפעילו אותם, אז אנחנו לא יודעים באמת, ויש מעצמות, תשמע, אתה לא יכול לדעת, יש מעצמות מאוד משמעותיות, שכנראה רוצות את היכולות האלה, ויש להם את היכולת, ויש להם את המשאבים, ויכולות להשקיע ממש באימון מודלים כאלה. אנחנו לא יודעים.
אז אני, אוקיי, אני מסכים איתך לחלוטין. עוד פעם, קודם כל, אין כזה דבר בלתי אפשרי, ואין כזה דבר לא קיים.
ברור.
אתה יודע, נתון היסוד בעולם הסייבר.
כן.
הכל אפשרי. ואני חושב עכשיו באמת על הקטע של, אתה יודע, אנחנו רואים הרי, יש לנו עכשיו את הקטע של התקפות as a service. אתה יודע, חבר'ה, תבואו, שימו כסף, אנחנו נתקיף בשבילכם.
לפני 20 שנה, לא 20 שנה, 15 שנה, מצאתי באינטרנט איזושהי תמונה של תפריט תקיפות. ואתה רוצה הקינג לככה וככה, $2, לא יודע מה, שני ביטקוין, זה היה אז, אתה יודע, היום שני ביטקוין זה
כן.
הרבה. והצגתי את זה פעם אחת, באחת ההרצאות, וגם כן, אתה יודע, זה נורא הפתיע אנשים, כי... וזה, אתה יודע, אז היה קצת חדשני, אבל היום מסתבר שאתה, אתה בא לחנות ואתה קונה, אני ראיתי המון כאלה. אתה קונה שירות, והוא אומר לך, אם אתה רוצה פרסיסטנט או לא פרסיסטנט, אם אתה רוצה על פני שבוע, או אם אתה רוצה 40 בוטים, או 200 בוטים, או... כאילו אתה בוחר, ולפי זה יש...
אתה אומר גם התפריט ישתכלל.
זה ישתכלל, והדבר הכי גרוש, זה גם נהיה זול.
כן, זה עולה גרוש.
זה נהיה זול ברמות האלה, שאתה מדבר, אתה יודע, בא לך היום להתנקם באיזה מישהו, אתה הולך ואתה קונה את זה בעצמך, בדולרים בודדים, אתה קונה את זה, ויש גם כן מודל עסקי של השתתפות ברווחים, אתה יודע, אם אתה עושה... אם אתה עושה כופר לחברה מסוימת, אז אם אתה רוצה להוזיל את העלות שלך, אז בוא נעשה חצי חצי על הרווחים, שזה בכלל מודל עסקי.
היה מאוד, לנו כאן דיונים על הנושא של הסייבר קריים, ואחד הדברים שסיפרתי שלמעשה היום בדארקנט, אתה יכול לקחת אקספלויט, לתת אותו לאיזשהו גוף, שבודק את זה מול כל מערכות ההגנה, היותר מפורסמות נקרא לזה, אוקיי? והוא מחזיר לך דוח, שהוא אומר לך, תקשיב, את זה אתה עובר, את זה אתה עובר, את זה אתה לא עובר, את זה אתה לא עובר, ואז אתה מכניס לתוך האקספלויט גם את הקטע של תשאול אם המערכת הזאת או זאת היא קיימת.
כן.
וזה זה, זה מדהים.
אתה יכול לעשות דברים יותר יפים, אתה יודע מה, אתה הולך למשל לחברות, אתה שואל איזה מוצרים יש לכם, זאת אומרת, למשל אתה הולך, לא יודע מה, סתם אני אומר, בלי שום זה, לאחת מיצרניות הזה, מי הלקוחות שלכם? ואז אתה רואה בדיוק מי הלקוחות שלהם, ואתה יודע לתקוף אותם, אם אתה עומד בדרישות האלה.
תגיד לי, איך אתם, הנושא של שרשרת הספקה, אתה יודע, זה אחד המחלות, 23 בכלל הייתה קטסטרופה בנושא הזה,
כן.
שכולם פתאום הבינו שלמה לתקוף, שאפשר ללכת למקום שהוא פחות מוגן ודרך שם לתקוף.
כן.
אתם היום מול הספקים שלכם, אתם דורשים מהם לעמוד באיזה שהם...
קודם כל, יש לנו רגולציה ממערך הסייבר הלאומי, שזה התחיל.
כן, אנחנו, אני יודע שהמערך שם על זה דגש.
אנחנו התחלנו לטפל בנושא שרשרת הספקה, בלי קשר בכלל למערך הסייבר הלאומי, כחצי שנה לפני. הנושא הזה כבר עלה, דיברנו, יזמתי את ההתחלה של הטיפול הזה, ומשהו כמו חצי שנה אחרי, פתאום בא לנו גם הדרישה מהרגולציה. אנחנו למעשה היום, במסגרת ההתקשרויות עם ספקים, יש ממש סעיפים ודרישות לכל הספקים המהותיים שלנו, ואלה שעלולים לסכן אותנו, דרישות לעמידה ברגולציה. למעשה זה בדיקות, שוב, על פי סוג הסיכון,
כמובן.
הזה, אנחנו לא, 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 לא דורשים, לא דורשים מכאלה שהם לא מסכנים אותנו בכלל להתעסק, וכאלה שיש סוג מסוים של סיכון, אז אנחנו דורשים כמובן על פי רמות ועל פי דרישות הרגולציה. יש לנו ממש תהליך ששמנו, כמו שיש לנו את התהליך הזה של דרישות סייבר פנייה, אז הצטרף בעצם לאותו תהליך גם דרישות של שרשרת ההספקה. יש לנו נספחים מיוחדים לשרשרת האספקה, אנחנו מפנים את הספקים שלנו אל האתר של מערך הסייבר הלאומי כדי לקרום ממש מה הדרישות, אנחנו כמובן מייצרים את הדרישות שלנו, מוסיפים, מרדדים על פי הצורך, זאת אומרת, יש דברים שכן, יש דברים שלא, ויש לנו חברה שעוזרת לנו לנהל את הסוגיה הזאת ממש, עושה עבורנו את התשאול מול החברות, יוצרת את הקשר עם מנהל ההבטחה שם, מעבירה לו את השאלון, הוא ממלא אותו, עושה כמו שצריך, ועל פי הדרישות שלנו, עומדים או לא עומדים בשאלון הזה, משלימים את מה שצריך, וכמעט בא לציון גואל. יש עם זה המון בעיות בהיבט הזה של ספקים קיימים למשל. ספקים שכבר אתה בהסכם איתם, אז זה די קשה לך היום לחייב אותם לעמוד בדרישות, לפעמים זה עולה להם כסף, לפעמים צריכים להשלים המון דברים.
מצד שני זה גם מגן עליהם.
זה מגן עליהם, אבל הם מנצלים את ההזדמנות ואומרים, אוקיי, אתה דורש ממני, אז בוא תשלם לי על, על מה שאני צריך לעשות. מקורות מוכנה לשלם על, על הדברים האלה, איפה שהם מאוד משמעותי לנו, אנחנו משלמים איפה שצריך. אבל כמובן, בהסכמים חדשים, זה חלק מההסכם, שיתמחר הספק את העלויות שלו, והספקים מתחילים להבין, שבעצם הם נותנים שירות לנו, אז הם, ויעמדו בדרישות שלנו, אז מן הסתם הם גם יעמדו בדרישות של חברות אחרות. יחד עם זאת וכל הדברים האלה, אני חושב שמערך הסייבר הלאומי, שהוא בעצם הרגולטור שלנו, צריך לדאוג שלמשל החברות העיקריות במשק, כך למשל את מטריקס, כך את וואן, את כל החברות הגדולות הענקיות, שנותנות שירות לרוב החברות, יתכבד הרגולטור, יעשה לכולם את ההסמכה שצריך, ויחסוך מכל אחד, למעשה, כל חברה כזאת באה אליהם, אומרת, בוא תמלא לי את השאלון, בוא תמלא לי את השאלון, הוא צריך לפעמים למלא שאלון, ל-20-30 חברות, שיכול פעם אחת למלא, להציג את ההסמכה
שלו. לקבל סרטיפיקט שהוא עומד ברגולציה.
להציג את ההסמכה שלו, ונגמר הסיפור. אז זה, צריך שמע חסה בהרים את הכפפה הזאת, ויעשה את זה עבור כל הגופים. וזה יעזור, לא רק לנו, למקורות חברת חשמל, או כל הגופים של זה, אלא בכלל לכל המשק.
אני אתייחס שנייה למשהו שאמרת, ואני אומר אותו פה לא מעט. יש נקודה אחת של זמן, שבה אתה יכול ללחוץ ספק. וזה?
בהתקשרות.
בהתקשרות.
ברור.
או בהתקשרות או בחידוש ההתקשרות.
ברור.
ואני נותן תמיד את הנושא של הסירוב של נניח חברות הבקרה הגדולות, שתתקיני משהו על המחשב. אתה יודע, ברמה של אני רוצה להתקין EDR. אני אומר, לא, 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 לא. אין כזה דבר, אתה לא יכול, אתה כן יכול, אתה יכול רק כזה, רק אני יכול, יש כל מיני וריאציות לנושא הזה, בהתקשרות, שם הוא רעב,
תקשיב,
שם הוא יהיה מוכן.
אצלנו הנושא של שרשרת הספקה, גם הוא נמצא בפוקוס של ההנהלה, ובדיון ההתנאה של הנושא הזה, שהצגנו את הנושא, המנכ״ל אמר במפורש, ספק שלא מעוניין לעמוד או מסרב, פשוט להפסיק איתו את ההתקשרות. זה הכל. לא להגיע איתו להמשך. אחד שלא רוצה, לא מתקשרים איתו. זהו. וזו הנחיה שספקים מבינים אותה, ולרוב מתיישרים. יש פה ושם כאלה שמנסים לעשות קונצים.
טוב, לא כולם מקורות, אתה מבין? מקורות יכולה להרשות לעצמה.
בוא, גם מקורות היא לא כזאת גדולה. אמנם אנחנו חברה חשובה והכל, אבל בסוף אנחנו לא חברה ענקית.
אוקיי.
אבל אנחנו יודעים למודל שלנו בנקודות.
אודי, אנחנו הגענו כמעט לקצה, ופה אני רוצה לתת לך את באמת את המיקרופון לקטע של האני מאמין שלך. תזכור שיש כאן אנשים שצופים, מאזינים, שהם גם לא באים בדיוק מהתחום, שמנהלים, שהרבה פעמים, אתה יודע, בא אליהם סיסו, שם להם איזה מסמך על השולחן, שהשורה התחתונה שלו זה כמה מאות אלפי דולרים, והם אומרים, מה לכל הרוחות? דרך אגב, הפודקאסט הזה בשביל זה נולד. הוא נולד על מנת להנגיש לכאלה שהם לא בתוך העניין, קצת להבין. אז בוא תן לנו אותה, באמת, אתה אני מאמין שלך, גם כסיסו, ואיך אתה חושב שצריך, אפילו ברמת מנהל, בכלל לגשת לכל הנושא הזה.
תראה, הבטחת מידע בסוף היא באה להגן על הארגון, להגן על הביזנס. אני לא חושב שיש איזשהו מנהל הבטחה אחד, שאומר אני רוצה להפריע לעובדים, אני רוצה להציק, אני רוצה, אפילו אני לא אומר לשמור על הישבן שלי, כן? כדי שזה. המטרה של מנהל הבטחת מידע, שלי בכל אופן, זה לאפשר לארגון לעבוד באופן מאובטח. עכשיו, יכול להיות שאנשים יתנגדו, יכול להיות שאנשים לא יחשבו, אבל זו המטרה, וזה היעד, ומשתדלים לעמוד ביעד הזה. זהו.
מצוין. אודי, המון המון תודה על הזמן. וככה שבאת לכאן לא מובן מאליו.
היה לי מאוד נעים.
ושיהיה לנו רק ימים טובים ושקטים.
רק.
תודה, תודה.